ואז דבר בברייתא דתניא עלה מלמלן, הטעם הוא כדי שלא יסיס ויראה איזה קריאה, שאני מדבר עליו בהמשך את אותו זה, מלמתן, כלומר, מתחת לחלון, לא יבנה שם איזשהו מבנה שיוכל לעמוד עליו וגם שמעסיס, שלא יעמוד ויראה, ומכנגן שלא יעסיס. זה אני מסור לאדם לפתוח חלון, לעשות איזשהו מקום שבו הוא יכול לעמוד ולהסתכל לתוך חלונות של חברו, בין אם המקום שעומד עליו הוא מעל החלון של החבר, בין אם הוא מתחת החלון, כל מה שיש אפשרות להסתכל, להציף ולקבוע בפרטיות שלו, מה שנקרא איזו סירייה, צריך להרחיק, והמרחק הוא 400 מטר, שזה מרחק ממנו, אם הוא נמור 20 מטר, ההנחה היא שגם אדם שעומד על זכות האצבעות, רובה מוחד לא הגיעו לזה מטר ולא הגיעו, לא יכולו להסתכל לתוך החלון של החבר, בין מעל החלון בין ממטה אנחנו נדבר על זה. לא, ארבע מוחדים. הוא לא יבנה, או לא יפתח חלון קודם כל, או יבנה איזשהו מבנה שהוא או מעל החלון של השני, או מתחת החלון של השני, כשהוא יעמוד במבנה הזה, או כשהחלון של הבית במול יהיה פתוח, הוא יוכל להציץ את הרוח הבית ולגלול את מותיו. טוב, מרחיב. וכנגדן, אם הוא רוצה לבנות איזשהו מבנה ממול לחלון, מבנה שיחסו לשני את האור, שלא יעפיץ, צריך להרחיב ארבע עמוד. כלומר, אם הוא רוצה לבנות קיר, או איזשהו בית, יהיה מול החלון שרצינים יעשו בו את האור, צריך להרחיק ארבע עמוד. וכמה המרחק שצריך לזוז כדי לא להשאיר, כי אם לא רוחב החלון, כלומר, ממול וימינה או שמאלה כדי שלא להשאיר את האור שמגיע, זה מה שצריך להשאיר. המינה הזאת, בבית השני, אחריה, הופכות לנו רק כדי להשאיר בו שאדם, שיש איזה זכויות לאדם שיש עוד חלון, יש לו זכות של אור שאמורה להיכנס לתוך הבית מבחוץ, ואני אסור לי לעשות, אסור לי למנוע את האור של הגיע מבחוץ. מה שכמובן מצריך הבנה, כי זה לכאורה מוזר, אני יכול לתת לאדם זכויות על השמש, על האור שבחלל, יש לו זכות בתוך הבית, יש לו זכות שאני לא אצריח לו, לא אדחוף לו עצן לתוך הבית, שאני לא אדחוף לו סירחון לתוך הבית, שאני לא אגרום לרעש, שייכנס לתוך הבית. אבל אם אני במקום הפרטי שלי, בחצר שלי, ברשות שלי, עוד אין לך איזשהו קיר, ולשמש, הקרניים שלה לא יצליחו להגיע. מה זה קשור אליי? למה שאני לא אוכל לבנוע את זה? אני אוהב את זה זכויות על השמש, ואתה איזה פעולה קניינית בגלל זה של זכויות על האור שנמצא בחוץ, האור מהחצר, אין יותר זכויות. מה לפני זה? מקום מספר 2, אמרנו זה, מביאה לנו סיפור על איזשהו חדר שדובר בהמשך עם חדר רגיל או חדר מיוחד. אבל דוגמה, אנו בישראל, שני אחים, שאבא שלהם נפטר, והם זכו לירושה. זה פלגי ועד לידגי. הם נחלים את הירושה, ובירושה הייתה חצר, שבחצר הזאת, איתם חולקת, היו לה כמה חלקים לחצר. אחד, מתי, גילה ואחד מתי תרביצה. בחצר הייתה גם גינה וגם מרפסת שמש, כלומר בית שבתוכה הייתה איזו מרפסת שמש כזאת, מה שמכונה יצמידה. אז על ההוא, זה מתי תרביצה, וקבק מהם, השיטה, כמו זה יצמידה. בא לחצר ובנה קיר קרוב מאוד למרפסת קנת הצלידה, צעק עליו אח שלו, אמר לו, כמה אפלת עליי? אמר לו, מה אתה רוצה? בדידי כבדינה, אני בונה בשטח שלי. אמר רב חנה, רב חמה, בדין כאמר לו. אותו אח שבנה את הקיר והציר את השמש והצלידה, תודה, בדין כאמר לו. בפעם מצליח לברר את דבריו של רב חמה, הוא טוען את כמה טענות שהיה יכול לדעון בעל המרפסת קנת, תגיד, היי, למה אתה לא מסיר לי את האור? אני הבאתי חלק מהטענות שמה שחשוב לנו. אחת המסקנות של רב מעמידה את הדיון, את המקרה הזה, אך אמי, זה לא עלו להדדה. כלומר, הם לא דנו, הם לא דיברו בחלוקה הזאת, הם לא דיברו בחלוקה הזאת על מלוא הזכויות, בעיקר לא על זכויות האוויר הזה, אז פרקות קרא, האור, שמו להיכנס אליו, הם חלטו איזו חלוקת רכוש ביניהם ולא ירדו לכל הפרטים. מכיוון שהם לא ירדו לכל הפרטים, לא יכול באמת בעל הצלידה לא ולשאון, לקחת לי זכויות, לא דובר עליהם. ואז הוא מעט מודון, מה זאת אומרת, לא עלו עד עליהם, אחד קיבל גינה, אחד קיבל מבנה. ברור שמבנה הוא יותר יקר מהגינה, כי הגינה זה סתם חול, שאולי יצאנו שזה בכמה צמחים. אבל זה סתם חול, מה אתה מבנה יש ערך לעצים, לבטונים, לאבנים שיש שם. לכן, כשאומרת אמרה שלא עלו להדדה, כלומר הם לא עשו חלוקה מדויקת, כלומר אחד קיבל בית, אחד קיבל חול, ברור שזו חלוקה מוזרה, אתה יודע את זה מה לכם בשוק כאן, הצינה? ברור שזה שקיבל בית, או זאת אומרת, זה שקיבל חול, לא היה מוכן לקבל חול ולבטר לשני שיקבל בית מלא קורות אבנים. אלא זה שקיבל חול, בטח נתנו לו כמה צופרים, בטח נתנו לו עוד כמה זכויות. אומרת הגמרא, דאי, בחמישות שנה עשינה, דאי שעתי לצלין, אחד קיבל חול, מנגינה, דאי שעתי תרביטה, ולא עלו להדעת אליו, לא עשו איזשהו איזון בין הבית יותר יקר לבין החול שיותר זול. אומרת הגמרא, נהי, דאי עלו להדעת אליו, הם עשו איזון בדמי ניתני קשורי ואודרי. כלומר, אם האחד קיבל בית, אז השני יקבל שטח אדמה, נגיד, כפליים. יעשו איזשהו איזון. אבל את דמי אווירה לא עלו להדדה. הם לא דיברו בשעת החלוקה, האם הבית הזה רוצה שיהיו לו זכויות מיוחדות של אור ושל אוויר. זה הם לא דיברו. בגלל זה לא דיברו, אז עשו את הדיון במשך הגמרא. האם בעל הספיד, הבעל המרבט הסמת, יכול להגיד, אה, מה זאת אומרת? זה מרבט הסמת. מבית השמש, מגיע לה הרבה אור, ככה, ולכן אסור לך לבנות קיר, ויש פה דיון בלב הראשונים שנגיע לה בהמשך, זה רק ההקדמה שיש, אני חושב לי לצלידה, כלומר, נגיד לפי, לפי דעת רית, התוספות, גם הרמב״ם, והרמב״ם מדוע באקסדרה, כלומר, זה איזושהי מרפסת שיש לה פתוחה מכמה צדדים, ולכן מדובר במרפסת שצריך להיות בה אור גדול. כלומר, יש הנחת מוצא ברורה בגמרא, וכמובן בית זקוק לאור, ונזכור שאנחנו לא מדברים מתקופת החשמל, מקסימום שאפשר שאורת באמצעות נרות, באמצעות שמן, באמצעות חומרי הדלקה, שלא מבינו כך הרבה אור, ולכן האור שמגיע מהשמש הוא מצרך חשוב ביותר. וכשאדם בונה בית ופותח חלון, מטרתו העיקרית של החלון זה כדי שיכנס אור לספרה. אחר כך יש עוד מטרות גם, אולי שכנס אוויר דרך החלון, אולי אתה יוכל להסתכל על הנוף, זה תלוי איזה סוגי חלונות. היום אצלנו חלון זה חלון, כמעט מכל דבר, מצליח, חם לנו, נעשה מזגן, זאת אומרת, יש לנו פתרונות לכל מיני צרכים שאפשר לעשות גם בית בלי חלונות. אבל בזמן חז"ל, חלונות היו דבר שעשי א' בשביל אור, אחר כך בשביל שוב אוויר ודברים אחרים. אז מה בדיוק? הזכות הזאת, שאדם אומר, יש לי חלון, אז איך אתה סוגר לי את האור שמגיע דרך החלון? או יש לי מרפסת כזו תקופה, איך אתה רוצה לבנות לי קיר ולסתום לי את האור הזה? אני מצליח לבוא. אומר הרביבש בתשובה, בהקשר הזה, שעומד גם על מוקר. עכשיו הרביבש זה אחד מן השותפים שרוצה להגביע הכותל המשותף ביניהם להוצאתו, יותר על ארבע אמות. כלומר, היה ביניהם בין השני שתי חצרות שכנות היה כותל, כמו הגובה שההלכה מחייבת עד 400. אחד הצדדים רוצה להשגיע יותר. למה? משום פרטיות או משום סיבות אחרות. האם יכול חברו לאבד אותו ולומר לו כמה אבד חצרים? אז הוא לא יכול. כלומר, השכן רוצה להגיע את הכותל על חשבונו בלבד, לא מבקש השתתפות. אבל יכול להיות שהשני יכול להגיד לו, מה, אתה מגביע את הכותל, אתה רוצה לי חושך. לא מוכן שזה. עונה על זה הריב"ש, פשוט הוא שאינו יכול להקל. שלא אמרו להרחיק כנגדן שלא יעתיל, אלא בחלונות. שהאורה נכנסת בבית מן החלונות, נכנסת מכנגדן. וכל שהחזיק בחלון, זכה להעביר את ההרחקה של חברו. שהצטרף להרחיק ארבעה אמות, היא באה לבנות כנגדו, כדי שלא יעתיל. התשובה ממשיכה, ואני הצטעתי בינתיים את החלק הזה. אומר הריב"ש, הוא מחלק קודם כל בין חצר לבין החלונות. אומר הריב"ש, כשאדם פותח חלון, ברור מה המטרה, פתיחת החלון. פתיחת החלון תפקידה להעיר לבית. מכיוון שזה באופן ברור תפקידו של החלון, לכן כל מי שפתח חלון, שהחזיק בחלון, כלומר יש חלון בצד הזה של הבית, בעצם פתיחת החלון הוא יצר חזקה שהוא זוכה באוויר קרקעו של חברו. בסדר, זה זוכה באוויר קרקעו של חברו, בא להגיד שברגע שפתחתי חלון, זה אומר שאני צריך אור שיכנס דרך הצד הזה, וזה אומר שהצורך הזה הוא צורך בסיסי ונורמלי, וזה אומר שהחבר שלי, השכן, מחויב לא לגנוע ממני את האור הזה דרך החלון. כלומר, אור בבית זה זכות בסיסי. וכל אדם זכאי שבבית שלו יהיה אור דרך חלונות, ואם הוא בונה אפילו חלונות ברמה הנורמלית שכל החברה פותחת בחלונות, אז לא יוצא עכשיו למלא חלונות בצורה מוזרה, אלא פותח חלונות רגילים, פותח חלונות רגילים, זו זכות שקיימת אצלו, ולא יכול השכן לבנוע את זה ממנו. אם השכן רוצה לבנות קיר מצורכי פרטיות, שמעבר לגובה הרגיל, שיתרחק. תבנה בחלק שלו, אין בעיה. אבל שיתרחק כמו שלא ימנע את כמות האור. כמו יש זכות לאדם ברגע שפתח חלון, הוא בעצם קנה זכות שכנגד החלון, זאת אומרת, במרכז של 400 מול ולרוחב 400 של החלון, יש לו זכות שלא ימנע שם שום דבר שיוצא את האור. בחצר, וזה יחזור מקומת הרגל. לא, זה אם יש לו חלון. אם אין לו חלון, אם הייתי בקיץ הזה, בצד הזה נתן לשני רצום, ואז בא החבר, רוצה לבנות בכלל כותל, כי נתן לשקוע מהחצר. ונניח שיש פה בית, שבו הבית שלי מהצד השני חלונות, אבל החלון שלי מהצד השני. ויש לי פה חצר, ולכן רוצה, יש פה קיר ארבע אמות, ורוצה להגביע אותו עוד. ניגש לזה, אני לא יכול להגיד לו, אה, אתה מאפלת עליי. כי אני לא מאפלת לשום חלון. אם אני לא אגיד, אה, אבל אחר כך אני רוצה לפתוח חלון. אני לא כרגע לא גורם לך שום נזק. אם יש לי חלון, קניתי חזקה, יש לי זכות על האור דרך החלון. זה אני חושב. זה מה שהראשון הריב"ש, כל שהחזיק בחלון, מי שכבר החזיק בחלון, זכה באוויר כאלה שלו של חדוך.
אבל
אם מישהו
רוצה
להשתיר,
אז הוא
רוצה להשתיר החלון הזה. אני יכול לומר לך? אם ג'ונר תפתח חלון. אה, הוא לא הפתח את החלון. זה דיון אחר, שאני אגיד את זה יכול להיות כן, בגלל איזה קריאה. אולי, אבל צריך לדון. כי אתה יודע, מונזל, מה הסיבה? למה שהוא לא הפתח את החלון? מה שפעת לי? מי הבעיה היא? מה זה? לא, מהסיבה הזאת לא. מהסיבה הזאת לא. לא יכול להיות מהמידה, אז אחר כך אני אצטרך להתרדק. זה אני לא יכול. כל אדם זכה לפתוח חלונות, הוא לצור בסיסי של תאורה. אלא אם כן, אני עושה לו איזושהי קריאה. זה נראה שהרבית לו חלון יומו, ואני עושה, ברגע שאני אפתח חלון בגלל עצמי, אני לא מונה את הישור. וזה אני בטוח
השם.
אני חושב שאין חלון בצד של הקיר. יש חלון בצד של הקיר. אתה שאמרת אותה. יש חלון בצד של הקיר. הוא רוצה עכשיו להגביע עד 400, הוא רוצה להגביע אותו 10 מטרים. ברגע שיגביע אותו, כל האור שנכנס מהצד הזה, חתם לי.
יכול להקל.
אז הוא יכול להקל. אתה יכול להגיד, כי ברגע שאני... מה שאומר? מה זה?
פשוט הוא שאינו יכול להקל.
פשוט הוא... לא. האם הוא יכול להקל... רגע, שנייה. נכון, אני מדבר על החצר. לגבי החלון, מי שקושר אותו, האם הוא יכול להקל בגלל שהוא עושה לו קרד החושר בחצר. שאני רוצה לפני להקל. לגבי החלון עצמו, אם הוא יחזיק בחלון, הוא קנה זכות שלא בחלון. אבל בשאלה פה, שניתן לריבש, חלק שלא תתארג לא משנה לנו, מודם בעיקר, הוא רוצה להגיע ואומר לו, אתה רוצה לי חושך בחצר. כלומר, זה שאתה רוצה מגיע את הקיר, עושה קיר גבוה, יהיה לי פחות אור לתוך החצר שלי. האם יש לאדם גם זכות בסיסית על אור כזה לתוך החצר שאני לא יוכל לבנות כותל? אז זה אומר הריבש שהוא לא יכול להציע. כדי שאני אוכל למנוע מהשכן, לבנות משהו בקיר בשטח שלו, אני חושב שתהיה לי איזושהי חזקה, איזשהו קניין, שבגלל אני יכול למנוע ממנו עד שבנה. אומר הריבש, כשיש לי חלון, איזו פתיחת החלון יוצר, זה מעשה קנייני כזה, שאני מסיסור חיפי של חור בתוך הבית, ואז פתיחת החלון זו הפעולה שבאמצעותה קונים את הזכות לאור בתוך הבית, לכן אם לא פתחתי עדיין חלון, אני לא יכול לעכב להגיד לו אחר כך, אני רוצה לפתוח חלון ולכן אל תבנה עכשיו קיר. בחצר, אומר הריבש, באופן איזושהי פעולה שמזכה אותי באיזו זכות כזאת לאור, משני נימוקים. נימוק אחד, שמבואר במדע ביהודה, שבחצר יש גם אור מלמעלה. בגלל, מכיוון שיש תקרה, אז אור נכנס רק דרך החלון, רק מכנגדן. אבל בחצר, יש אור מהשמיים, מה אתה עכשיו עושה ממנו? אני אחתום לך את האור מכנגדו, יבוא אור מלמעלה. זה נימוק של מדע ביהודה, אבל יש אחרים שאמרו שפשוט זה לא עשה פה שום פעולה קניינית שבזכותה יוכל למנוע מהשכן משהו. ושוב, כדי למנוע מהשכן הוא חייב שיהיה לו איזה זכות. הפתיחת החלון בבית היא זאת שיוצרת את הזכות, ככה אומר.
אם זה דבר שדורש הרבה
אופן,
כמו
בריכה,
למשל, למשהו
ש... זה מקור. זה בדומה לאיסטריגה, נראה אם יש קבוצה כזה דומה של מקום שבו אני צריך הרבה אור ואז אולי גם מכן, אם לא יהיה... יפה. אנחנו כרגע בשלב הזה עוסקים באור בבתים. אחר כך אנחנו נדבר על אור בבתים, אולי מצרים שצריכים הרבה אור, כמו איסטריגה, בסוף נגיע גם לחסוך. אומר שיש חלון, כלומר, בית צריך אור, כי אין לו איזה תקרה, אז יש לנו את האור, ולכן, על המסור הספציפי שלי, שיהיה לי אור בתוך בית, אבל ברגע שפתחתי חלון, פתיחת החלון זה מעשה שמגלה שהנה, אני צריך את האור מכאן, כנגדו, ונכנס, אני החזקתי בחלון, פתחתי חלון והשתמשתי איתו, אני קניתי את הזכות לקחת מהאוויר שמסביב, כאילו אין אור בתוך הבית. מי שיוצא אחרי לשים פה קיר ולחסום לי את האור הזה, הוא מונע את המצטות הקיימות לי. זה לזה משהו. אני לא יודע אם זה לא יודע, החלון קיים, זאת אומרת, חלון שאני לא חדשים אולי. ברגע שהוא קיים חלון, זה אומר שאני צריך אור שיכנס לי כנגדו, וברגע ממעשה פתיחת החלון, נשארתי פעולה קניינית, שזיכתה אותי באור הזה מהאוויר. שוב, תזכידו, זה נגיד בו, להבין למה אני זוכה באור שבחוץ. מי נתן לי את זה? אומר הריבה, זה יש לי פתיחת החלון, זו הפעולה הקיימת. נוסיף הרק בעוד שלה. הזכות הזאת לאור בתוך הבית, בגמרא כתוב, שמרחיק מכנגדו 400. אחרי 400 יכול לבנות קיר. ואנחנו, שלא גרים בצפיפות כזאת, נשאר את עצמנו, מה זה 400? שתי מטר מהבית שלי, חוץ מזה שישמעו כל מה שאני מדבר, אבל כאן הוא עובר נכנס לי כנגדו, אם אני הרחקתי 500, זאת אומרת 2.5 מטר, אני יכול להסביר מפה ועד הבניין שעתידים לבנות בסיני, ביפן, שמעתי, אנחנו עושים לו בית בגובה מייל. למעלה מ... זה הרבה את הבית הכי גבוה בעולם, זה הכי גבוה, זה חדש. אז די מזכיר, אחרי שהרחקתי 400 פסיק, אני יכול לך לבנות בית, קיר, שיחסום לנו את היחון, את כל העולם כולו כמעט. אז מה העניין הזה? זה שמחכים על העמוד, זה לא השאיר לו בהכרח כל כך הרבה אור לחלון. ופה הרב רוצה לדבר לנו משהו, הרב רוצה לדבר עוד ראשונים ותחסים נכונים, יש יסוד חשוב בהבנה של איזה יסוד אור יש. אומר הרב, בעוד נחלקו בהגבעת הכותל שכנגד החלון הגדול, שבעיית ראובן הפתוח לרשות הרבים. וכן כנגד פתח אוצרו, כדי שלא יעפיל על אוצרו ושלא ימועט אוויר אוצרו. היה את המחלוק בינון ראובן לשמעון, ראובן את החלון, שמעון רוצה לבנות קיר, אומר לו ראובן, אם אתה תבנה קיר, אתה תמעט גם את האור וגם אוויר, לא תכנס כי אוויר הביתה, יש לי שם מוצר של יין, אם לא יכנס אוויר, לא יש תחלופה של אוויר, זה יחמיץ יותר מהר. שימון טוען שיש בין כותלו וחלונו, בין הכותל, לחלון חברו, 400. וכל שיש הרחקה ב-400, אינו נמנע מלמנוע שום משהו. אבל הוא אומר, מה, זה לא מספיק, שלא אמרו 400 שקה, אלא אם כן אפשר לזה כאפלה, אבל אם לא אותר שיעורו כדי שלא יעשו. אומר הוא בן זה, אבל גם אחרי 400 שקי חושב. כי אתה בונה קיר גבוה. אני צודק. האם באמת, במשנה כתוב הרחקה, 400. אבל 400 לא מספק מספיק אור. אז כמה באמת צריך להרחיק? אומר הרשב"א, בזה אדם שמעון, כלומר בעל הקיר. זה 400 שאמרו, שיעור מוחלט אמרו, שכך שיראו חכנים שבכך די לו. וכל שיחזיק עד שנכנס לו אור ומעביר 400, די, ואין צריך להשיק יותר. והרב זה ממשיך הלאה ואומר שכל, ממשיך התשובה, שכל גדריהם של חכמים מדויקים בול, הוא נותן דוגמה על מקווה את 40 שעה, 400 אמרו זה 400, לא חייבו יותר. התשובה של הרשב"א מחדדת לנו שהזכות הזאת לאור זה לא זכות לאור כמה שמתחשק. חכמים באו לעזור לאדם שגר בבית ואמרו, אתה צריך איזה מינימום של אור כדי שלא תתקל בכיסא בשולחן. שיהיה לך מינימום של אור בבית. זה שאני עכשיו רוצה שתהיה לי תאורה עם 8 פנסים בעיה שלך, אתה רוצה שתשים אשפיות, תביא נרות, אני אומר, תביא חשמל. אבל הזכות שהקננו לך מחדש, שהיא זכות קצית לאדם, זה שיהיה לו מעט אור בבית. ויש לי ביטוי שאני אחר כך במעריב, שיהיה בית ושם יהיה משתמש בו. אפשר יהיה להסתובב, אפשר יהיה לקיים את החיים המשפטיים בבית, כלומר שלא יהיה חושך. זה זכות לאור. זה לא זכות, מכיוון שאם אני רוצה הרבה אור, תקנה לך שטח אדמה גדול, שאף אחד לא יהיה לך שירות ליד. אבל אתה לא יכול להגיד את החיים שלך, אל תבנה קירות, אל תעשה דברים, אל תגיע קומה שלך בבית, בגלל שאני רוצה שיהיה הרבה אור והרבה אוויר צח. אתה רוצה, תבנה שירות שלך, תגדיל את זה לרעבה שלך. ושוב אנחנו עוברים לכל סוגיית ברכות קטנים, שכשאני בא להצר את צעדיו של השכן, זה לא בגלל פשוט שאני יכול להצר את צעדיו. חכמים נתנו לי זכות להגביל את השכן בדברים שבאמת קיומיים. אז האור הזה של המינימום של ליפות הבית, אם יש לי 400, גם יהיה בניין גבוה לידי, ייכנס מספיק אור, קצת אור, כדי שאני אוכל לומרים לראות מה מתרחש בבית. אוכל לקיים את החיים המספיקים הבית. אני רוצה אור בבית שלי? תפיק, תספק, אתה על עצמך תאורה. תפתח לנו מכיוון אחר, תביא עוד נרות, וכולי, זה כבר מה יעזור. שכך מוצא בשיעור שבות יעקב. נציג בשל שכל הפסקי אומר, שבות יעקב. ואין צריך להרחיק בכדי שלא להפיל בכלל, אלא רק 400. אבל גם בינינו רואות לפעמים איך השם בניינים מן הצדדים, וגם הגדיעה הקודש שכנגדו מאוד, שהרי מעביר הרבה, ואפילו אמרו שירו חכמים בסטאגי ב-400, שלא להפיל יותר מדי, ודאי לא בהורה כזו. טוב, הוא עושה עוד אור בבית שלו, שישים עוד נרות או חשב. המעריב, עובד גם על דרכי משה, חוזר שוב על האמירה הזאת ומוסיף לנו עוד איזשהו תוספת. אומר המעריב שירו חז"ל בדי 400 סטגים לאורה. זה מינימום של אור, וסתם בתים. שאינם עושים לאור גדול, כי יש בתים שהם כן עושים לאור גדול, כגון הצדעות והפרידה, שבהם נזון עוד מעט. ונראה האם יש איזה יותר זכויות, בבית שמונה לאור גדול. אבל סתם בתים מספיק להם 400 של אור. מעשיג הכוונה זה מינימום הכרחים קיומיים. והיה פגשתי שמגביע סובה את הקיר ממול מעפיד קצת, בכל אופן רק שיהיה ראוי להשתמש. זה לא זכויות, ברגע שפתחתי חלון, הזכויות הבסיסיות של בית הן שיהיה מעט אור כדי שיוכל להשתמש. אבל אנחנו יכולים כל אחד לפעול לעשות את זה בבית שלו, לראות שהוא פותח חלון אחד, וגם ביום אפילו כזה של עננים שאין הרבה שמש, ויראה שכמות האור שנכנסת דרך חלון אחד, אז תראה, אתם מסתובבים להעמיד איזה, אני יודע מה, ככה זה, אני יודע מה, בעדויות הזה, או איזה ככה, אני אומר איזה, איזה דיק, להעמיד מול הכל 400, תראה שעם 400 יש מעט אור בבית, אפשר לראות משהו, אפשר לראות את האוכל, אפשר לפתוח את הארון, אי אפשר לקרוא, זה לא נוח לקרוא ככה, מי שרוצה לקרוא, שיביא נר. להביא חשמל להתממן. או כמובן, שנאלצנו בית עם הרבה חלונות, עם חצר יותר גדולה, אבל אני לא יכול לבנות מהשני, לבנות בבטח שלו, כי נהיה לי חוזר בטענה, ששמעת הגמרא בגלל שחור שתיים, לבידי כבנינה, מה אתה רוצה? אני בונה בשטח שלי, למה סימן אני לבנות קיר? על הסיבות, כן. שיש, מה שאמרו ארבע עמוד, זה על סתם בתים. אבל יש בתים שנולדים לא גדול, להם נראה עוד מעט מהם. המקור האחרון נגיע לזה. נגיע לזה. אם בא חברו לבנות כותלו כנגד החלון, כדי שיסיר את זה כנראתו, הוא עושה כותל גבוה כדי שלא יסתכלו לחדר, צריך להרחיק ארבע עמוד. אף על פי שבארבע עמוד הוא מעשיר, אינו צריך להרחיק יותר. זה השלב הראשוני והעיקרי בסוגיה, שנתנו לכל אדם לשפוט בבית שלו באמצעות פתיחת החלון לפי הריבה שבשום פונקציון עושים. עצם פתיחת החלון מקנה לי זכות באור שנמצא בחוץ באור השמש, אבל רק עד מרחק של ארבע עמוד. אני לא יכול לבנות מה שאתם יותר, מכיוון שזה ארבע עמוד אני יכול להבין עם אור בבית שלי. מה לגבי בתים שמיועדים לאור גבוה? וכאן אנחנו חוזרים לסוגיה של מקור 2 של ההזכות. נזכור שוב שם היו שני אחים, אחד קיבל בית שיש בתוכו מרפסת שמש, והשני קיבל גינה. ההוא שקיבל גינה רוצה להתחיל לבנות שם, להרים את הבית, לעשות סגירות, לעשות משהו פרטי. אומר רש"י במקור 8, כשהאח שרוצה לבנות קיר אומר בנפשי ולנשי אנא בנינה, מסביר רש"י, בשלי אני בונה, ואתה אין לך עלייך חזקת אורה של שלוש שנים. דאז קראו בפלגינו. מחדד רש"י, וזה מובא גם בראשונים נוספים, שאם כבר הם השתמשו, זאת אומרת, חילקו את החצר הזאת לשניים, לאחד הייתה גינה ולשני היה מרפסת שמש, שלום שנים עכשיו, ככה משהו גם נראה שהוא לא מסביר אותה, מה זה סלידה. רק נגד, רצלים, מלא אורה, זה כבר כנראה שהוא מרפסת שמש. ושלוש שנים, ככה הם חיו, אז נוצרה חזקה שהנה יש מרפסת שמש שמיועדת לשמש, מיועדת לאורה גדולה. אז הזמן שעבר, זו הייתה יצירת החזקה שהמרפסת הזאת באמת זקוקה ראויה להרבה שמש. אבל בגמרא במקרה שם הם חילקו את החצר לשניים, ומיד בעל הגינה רצה לבנות קיר, כלומר לא היה זמן שבעל המרפסת שמש יקנה את החזקה. כי הריבה אמר שכשאני פותח חלונות לבית, פתיחת החלון יוצר את החזקה. אבל אם סתם יש לי איזושהי חצר או מרפסת שמש כזאת, יוצר הסיפורה של לפני חזקה.
שלוש שנים מכירו
יצירת חזקה. זה לשיטת רש"י, אני אומר מראש, רבו עליה מפקים, סוף סוף מפקים עליה, ברוב הראשונים. בדבר הזה כולם הסכימו שאם הייתה חזקה של שלוש שנים, או כמעט לא חצי נסכים. יש תשובות של אחרונים, נותנים לב דיוק אחר של רש"י, אבל כמעט כל הפוסקים הסכימו שאם הייתה חזקה של שלוש שנים, כך הייתה המציאות שהשתמשו בחלונות גדולים ומרפסת שמש כזאת, זה יצא חזקה. זה דבר. אבל רוב הראשונים דנים קצת אחרת בסוגיה. תוספות, מודעת שרים בתוספות, מזהרים את המושג אקסטידה. אומר לי במקור 9, מפרש רים באקסטידה דעתה, הכוונה לאקסדרה שיש בה אורה גדולה, שפרוצה ברוח אחד. אז מדובר באיזושהי מרפסת כזאת, שיש לה פתח שלם בטוח, והפתח שלם בטוח מגלה שזה לא בית מוצנע רגיל, אלא זה מקום שמיועד באור גדול. ורי פשוט בא והוא כן זה הביא שיטת הערוך, ודאי גם שיטת הערוך שהביאו קצת אחרת, אומר לי, הפיתה זה מוגב של מרפסת של אור. ושם, בכל אופן, למרות שזאת מרפסת של אור, שמיועדת לאור גדול, לא רק לבית רגיל, גם שם אמר האח הזה, אני בונה בשטחי, מה אתה רוצה ממנו? וכאן נפתח דיון בראשונים, האם זה שיש מרפסת של אור, זה מחייב גם אותי כשכן, לספק לו את מלוא האור, כלומר להפיק את הקירות שלי במרחק גדול, או אתה רוצה מרפסת של אור, בעיה שלך. בית זקוק רק לארבע עמוד. אתה רוצה לעשות מרפסת אור, כל הזמן שזה לא מונע ממני להשכן, לבנות קירות, לעשות דברים ברשות שלי, תעשה את זה מרפסת שאתה רוצה. אבל כל כך מותג אותי, זה מרפסת שמש גדולה, ופה, אמנה לא יכולתי בסוגיה, כי בפועל אנחנו נראה מה זה ממש הסוגיה, שאין את זה אנחנו קוראים עליה היום. אבל יש פה דיון גדול מאוד בראשונים, עד כל הראשונים, על הסוגיה הזאת, רבן ורדבה ורבן יונה וראש וטלפון והרבה מותר. יש פה דיון גדול שקשור לדו-שיח שהיה להם בזמן החלוקה. בזמן החלוקה שהם חלקו את החצר לשניים, משהו אחד מקבל בית עם לידה, והשני מקבל חול בינה, דנים פה הראשונים מה בדיוק הם חלקו ביניהם, מה היה ההסכם ביניהם. לנו אותנו זה לא מעניין, כי זה דיון ספציפי, איך הייתה החלוקה שם בגמרא, וכל אחד מהראשונים מגדיר קצת אחרת. אותנו מעניין כרגע, האם במקרה שבו מחלקים, אחד מקבל תוספת שמש, כלומר בית כזה, והשני מקבל גינה, האם באמת ראוי שבעל המרפסת שמש יקבל זכויות כאלה שלא יחתמו לו את השמש בטהור? אומר אדם אותו אחד, כן? אומר לו לא הספיק ההסכם בהקשר הזה, משהו אחר. זה שיש לנו היום אמצעי תאורה אחרים לא מונע את הזכויות, כי א' אולי יהיה לי חשמל בבית, לכן אפשר להחליף אותי, ב' כן, גם יש לי חשמל כלכלי. אני לא רוצה להסתכל על התנועה. יש זכות שיהיו לי חזר, אמרו, מי שיש לו בית, יש לו זכות מינימלית לאור. והזכות הזאת יכול גם למנוע מהשכן לבנות בשוקו. הוא רוצה להשתמש בזכות גדולות, אני יכול לסגור את הקריצים, לפתוח, אני לא רוצה את זה עם מיני. זה התשובה, אבא שלנו באותו שם, בסוגיה גם. זה שכתב שחלקו חצר מדעתן, זה אילו, זה, הוא מדייק בשנות השולחן ערוך, הוא באמת מלשון אסור, שהוא בהמשך הראשון הרמב"ן והראש, שמדובר פה שעשו איזה הסכם מדעתן, זה הסכם פרטי. אומר אבל הגר"א בשנות גאות אושרי, אילו על פי בית דין היו עושים את ההסכם, שם בית דין אומרים, תגידו לי, איך נחלק את הירושה בינינו? יש פה אדמה ויש פה מרפסת שמש, הבית. על כל כך בית דין היו עושים כעוגן, והיו שמים גם את האוויר. היו אומרים, מי שבאמת איך מרפסת שמש, מגיע לו זכויות אור יותר גדולות. זאת אומרת, קובע לנו הגר"א משהו ש... בהקשר לסוגיה שלנו, לא כל כך נדון בראשוני, כי מדברים על הסכם המסוים של האחים, אבל באופן פשוט, אם יש אחד מרפסת שמיועדת לאור גדול, או מבנה שמיועד לאור גדול, ברמה הבסיסית הוא זכאי ליותר אור. ומתוך זה זה אומר, אומר האגודה, תשובה לשוק יעקב, אוקיי, תשובה לשוק יעקב, אבל לא במקום שהבאתי לכם, במקור בית שלו, אבל לא קצת מזה. אומר שוק יעקב, מה זה בידי הרשב"א? שרק ארבע עמות, זהו, כמו את המאמרים, זה בסתם בתים. אבל בתים שמיועדים לאור גדול, כמו מכינה למשל, בכנסת, בהרבה מאוד מותי הכנסת יש חלונות גדולים. זה לא במצרים, ובוודאי בבתי כנסת העתיקים יותר, כן, ודאי הוא מנשים במעון גדולים, כי נכנס את המקום שמיועד לקריאה. בזמן שמיועד לקריאה, צריך הרבה אור, לכן הם עושים מעונות גדולים. לכן אומר האגודה, בית כנסת זה מבנה שזכאי ליום גדול. ואם מישהו רוצה לבנות קיר ליד, יצטרך להתרחק יותר מ-400. ובתשובות מדורות דגומים, מלפני 150, 200 שנה ויותר, אנחנו נותנים תשובות אולי בחלק קשור למשל שצריך להרחיק 10 עמות. יש כאלה שאמרו שצריך להרחיק 20 אמה, יש כאלה שאמרו להרחיק רק 8 אמות. ויש כאלה שאמרו, צריך להיות, לבדוק את האומדן של כמה חלונות יש מסתדר בית הכנסת. כלומר, יש מבנים מסוימים שמיועדים לאור גדול, שאומר הגר"א, כשמתכננים כאילו את המרחקים, צריך באופן בסיסי, לקחת בחשבון שמקום שמיועד לאור גדול, זכאי ליותר אור מ-400. תם בית שלא מיועד לקריאה, אלא מיועד לשימור שוב של אכילה, שקיעה, לינה, אלה שקושי הבית הפסיעים, לא צריך לפי זה עובדו, זה מפסיק רק מרחק של ארבע.
אם זה
חדר ריון בבית, באופן בסיסי שימור של בית, מיועד לאכילה שקיעה לינה, כלומר, לא לקריאה בדסה, אלא שאנחנו היום, בגלל האפשרויות שלנו, כמה מחוצרות, הרבה מטר הבית, עוד רגע נגיע לדורנו, עשינו הדברים הרבה יותר מפוגרים. אני אומר, זה היום יש פה קליטה, אוקיי, חושבים של בנייה במרחקים, אף אחד לא בונה במרחקים כאלה קטרים, כלומר, מרחקים בין בניינים, היום, בתוכניות הבנייה העירוניות, נותנים מספיק מרחב של אור ואוויר, שאין על זה דיון בפועל. זאת אומרת, חוקי הקו היום, מה שאתה תוכנית בנייה עירונית, כבר מאפשרים יותר מהמחת ההנחה הדורשת. כאילו, נותנים יותר זכויות לכל אחד בדירתו לאור ואוויר, אז אין היום דיון, והדיון שלה היא נושא, זה האם אנחנו תומכים על כללי הקירים במקום פריים, כאילו, ואנחנו מחויבים לכללי הקו, במקום שבו בונים בנייה פראית ולא אכפת מאף אחד, התשובה היא חצית, כמו נראה שכן. אבל אני רוצה להבין חצית גם למה, חוץ מניעה זה מפות את זה. אבל נחזור את זה לשולחן ערוך. שולחן ערוך, אני חושב אותו, השולחן ערוך, בוא נקרא אותו, לפני אחים התחלפו חצר מדעתן, והם מעצמם, לא הלכו לבית דין לשאול איך נעשה באמת את החלוקה בצורה הלכתית כמו שצריך, אלא הם שם עשו הערכה, ואומרים בוא נראה, אתה מקבל בניין, שיש פרוטים ולבנים, כלומר עוד חומר, ואני מקבל רק אדמה, ועשו ככה חלוקה, ושם הבניין והעצים זה כנגד זה, ולא השגיחו על תשומת האוויר, כלומר עלמו מהאם אנחנו נותנים זכויות של אור. ואז, אם רצה בעל החצר לבנות כותל בתוך חלקו, בונה, לפני בעל ההצעדה. ואף, אז כשנאפיל עליו, שהרי הם לא שמו את האוויר, שבה ההוא מהגבינה, אתה רוצה לבנות הכותל, אומר, מה פתאום? לא נתנו פה זכויות של אקפידה. אני נותן לך זכויות מינימליות. 400 אני מתחת לך מהחלון, מהאקפידה. זה אני נותן לך, יותר מ-400, אתה רוצה לעשות פה מיוחדת אור, מה יש לך? אני נותן לך מינימום שהוא 400. יותר מזה אני נותן, אבל אם אני מתארים טוב, מה היה ראוי, מה השאלות הקיציות, השולחן ערוך כאילו אומר שהוא יכול להזכיר קרוב להקלילה, כי שם היה דיון מקומי על איך הם עשו את השומה בינינו. אם נסכם עוד על הלכות של האגודה, ואז נעבור לזמנים. צבע האגודה מפירוש רי, מפירוש רי מבעיית הסופות שאמר, שבמקום שמיועד לאור גדול, צריך להרחיק יותר. הבאתי ראייה לאחד כבנה כנגד בית הכנסת, כי הוא רצה להרחיק רק 400, ואני פסקתי אומר האגודה, בבית הכנסת צריך אורה גדולה, כמו הצלידה דעה, כמו שלה הצלידה, ראוי שיהיה לו אור גדול, שהוא עכשיו ספציפית היה דיון מקומי, שהם עשו איזה שומה ביניהם, אבל הצלידה נכנסת אור ראויה לאורה גדולה, וגם בית כנסת ראוי לאור גדול, וכל מבנה שצריך איזה עומדן של פוסק, שראוי לאור גדול יותר, צריך להרחיק. אם נסכם בין בית, בחלונות של בית, הם מיועדים ברמה הבסיסית קודם כל לאור, שוב אני נדון על אוויר, אבל לאור. המרחק שצריך להחליט כדי לספק את קצות האור זה מרחק של 400, מכן עמדה, כלומר ממול מסתובבי החלון. אם זה בית שמיועד לאור גדול, תופיעים חלק מהפוסקים, חלק מהפוסקים הפוסקים, רוב האחרונים נותנים בעקבות זה, שבית שמיועד לאור גדול, מגיע לאור יותר גדול, וצריך פה עמדה של הפוסקים כמה אור יותר גדול יותר. אבל, בפועל היום, כשבונים בתים, יש תוכניות בנייה עירוניות שהן מגדירות מרחקים בין בתים שמטרתם גם לספק אוויר, כלומר, תוכניות הבנייה העירוניות תפקידם לבנות אזור עירוני שיהיה מספק את מלוא הצרכים לכל בית. ולכן מראש, כשבונים עוד שטח חדש, הם מראש קובעים, העירייה קובעת, זה ציור, מי שבונה יותר, מייצר את התוכניות האלה, שיהיה לכל בית מראש את מלוא הצרכים שלו בשפע, בשפע של חברה עירונית שיכולה להרשות לעצמה, כלומר זו לא בנייה פשוטה פשוטה שאין ברירה, אלא אפשר להרשות לעצמה רמת חיים גבוהה יותר, ולכן מייצרים מרחקים גדולים. אז זה כותב בעל עמק המשפט, הבעיה גם זמננו שזו החשובה. כבר ביררנו שגם בהרחקת 400 עדיין יש אפילה משנית. אולי חכמים לא התחשבו בכך, מכיוון שבזמניהם זו הייתה צורת הדיור, וזו הייתה כמות התאורה שנדרשה בכל חדר בסופר. זו הייתה צורת החיים שפעם. מה שהם שמזמניהם נשתנה צורת הדיור, ולכן מתחשבים בהפעלה הזו, כלומר יש יותר זכויות לבעל הדירה. ולכן לא מסתפקים בהפקת 400, כיוון שעדיין החדר הפל ביחס לזמננו. וקבעו שהבנייה צריכה להיות רחוקה מגבול המגרש כך וכך מטרים. הרי זהו צורת הבנייה ומרחק התאורה שנקבעה כיום. ועוד, כמו צורת התאורה שצריכים בני אדם היום השתנתה לעומת צורת החיים של פעם, ולכן חוקי הבנייה לוקחים את זה בחשבון ומחייבים את כולנו. וחוץ מזה הוא מוציא את חומר ועוד, ובוודאי שבגבול זה המנהג קובע למה הבאים נקבע הלכה במיני שנים על פי מנהג המדינה. כמו הביטוי במשנה הראשונה בלכות שנים, הכל כמנהג המדינה, חומר הקוטל שבין שני השבטים, בכלל אומר בעלי בית המשפט, וזה נמצא בהרבה מאוד סוגיות, שגדרי הנכסים שעמדו חכמים זה לפי מנהג המדינה. ולכן מכיוון שמנהג המדינה היום שאנשים משתמשים בביתם גם לשימושים מעבר לדירות מינימום, אלא גם לצורך שעד מה שעד יש שעד, ובלימוד ובכלל גם עשייה יותר מדוקדקת, שכן יותר אור, זה מחייב אותנו להיזהר שלא לגרום נזק לכם ולקחת לו מהאור. ודאי שבזה לפני הגאון הראשונה חמין של שפרן, אם אני לא טועה, הוא אבי של הרב יגאל שפרן מירושלים, מגדולה לימים לדורנו, והסכים מדהים ופשוט שכיום צריך להרחיק כשיעור שנקבע על ידי ועדת קבע, תכנון בנייה עירוני, ועושים דבר שכתב הרב בשם זהו שיעור מוחלט, שיעור חכמים, היינו משום שבזמניהם זה היה תרבות הדיור, אבל בזמננו שתרבות הדיור השתנתה, בוודאי צריכים להרחיק כפי הבנייה הזו. וגם הגאון רבי אליהו כתמל בוידן, הבדואים בעזרת המלונות בירושלים, אמרנו בשם הרב יוסף, שצריכים להרחיק כשיעור שנקבע על ידי קבע. לכן תורה תחתונה, היום מה שקובע את המרחקים הוא הטבע, ולכן אם בא לכם ורוצה לקבל איזשהו קיר, אם בתוכנית הבנייה העירונית אסור לו לבנות את זה, כלומר זה אלה הפסקים, זכותי כשכן נמנע ממנו בניית הקיר. אם תוכנית הבנייה העירונית זה אותו מקום, כי תוכניות הבנייה העירוניות משתנות בין עיר לעיר, בין כפר, בין עיר ישנה לעיר חדשה, בין גובי הבניינים, וזה כל מיני שיקולים שמעשיתה לא עושים התרבון. אם בתוכנית הבנייה העירונית אלה המרחקים שכתובים, זכותי נמנע ממנו לבנות, יותר מזה, אם אני כשחרר רוצה לבנות, להגביע את הבית, לבנות איזשהו קיר בין החצרות, וזה אסור לפי התב"ע, אסור לי לבנות, אלא אם כן אני מקבל ממנו רשות משהו. ולשאלתו של דוד, האם עץ, אדם שמגדל בחצר שלו אילן, האילן הזה בהתחלה קטן, אני יודע כמה גדול יהיה, והוא שומע ושומע ושומע, ופתאום מתברר שהוא חוסם את האור לשכן שגר בקומה הראשונה. בין אם זה אילן מהחצר שכן איתנו בבניין, בין אם זה אילן של השכן. האם אפשר להגיד לו, תקצות את האילן, כי הוא רוצה לחושב במהל. באילן לא חתום בטבע, זה היה נקודה. הקירות כבר היום חתומים בטבע, אבל האילנות כל אחד עושים מה שהוא רוצה. כותב בעל תבות יעקב, כבר שעושה את התקצות שלו. רואה את הסימון שכנים. דהיינו שיש לראובן בית שהחלונות פתוחים לגינה של שמעון. ואתה קם שמעון ונשא אילנות גדולים סמוך לכותל ביתו של ראובן. וראובן רוצה למחות בו שיפוץ אילנותיו מטעם שאומר לו אתה מאפיל על החלונות ביתים. האם יכולה שמעון לפוץ את האילנות או שאולי אסור לו? השאלה פה היא לא רק האם הוא חייב לפוץ או שהוא לא חייב, אלא פה נכנס לדיון גם אולי אסור לפוץ אילנות כי זה אילן שרוצה פורים. ואסור לקצות ליהנות, אם זה לא תשמיד את עצה. יש אסור לקצות ליהנות רי. האם מותר, אסור, או חויב, מה זה? כותב בעל שמות יעקב. הנה מצד האיסור, אין אני רואה בזה שום איסור. קודם כל, מרגיע אותם. מצד איסור של קצת עץ פרי אין איסור, ועיקר איסור של קצת עץ פרי הוא משום בעל תשמיד את עצה. מה שיש כן, אם העד מזיק לדבר אחר, שאין, שברגע שאני מוריד את העץ, זה לא בשביל להשחית את העץ, אין זה השחתה, אלא סיכון לדבר האדם מותר לקצור. בין אם העץ הזה מזיק לבריאות, בין אם העץ הזה מזיק לאור, לזכות לשכנים, כשאני משחית את העץ, וקוצף את העץ כדי להוריד את הנזק שהוא עושה, אין בזה איסור. היה סיפור מלא בבני ברק, שני שנה בערך, אני מצא איזשהו שני עצים משתנים, משתנים גדולים כאלה, שהם הליטו לעיר קטנות, עלו על העץ, חדים קטנטנות, והתולעים האלה היו אחר כך מפוצפות, ונכנסו אותם לחרנות הבתים שקרובים לעץ הזה, והיו כמה ילדים שמאותה שכונה שהם חלו בכל מיני מחלות כאלה, חושים כאלה. זה היה, זה לא סתם הכיסות, היה, לא זוכר במנהות. ו... ואז זו השאלה, אם קרה לכיסות העצים ענקיים כאלה, גדולים, עצים, שבגלל העץ נשכים אליו כאלה תולעים שהם גורמות את המחלות האלה. התשובה הברורה, היא כבר אמרתי כן. כיוון שהעץ הזה, בעקפים כמובן, בגרמה הוא גורם נזק, אז יורידו אותו בגרמה, כאילו, אבל יורידו אותו בקיצור העץ הזה על שני זה, ויש דיון, החודשים, בזמן זה היה עץ שחרי, לא זאת אומרת איזה היה, אבל אז היה דיון האם באמת שהוא כל האלו, כבר שכם מתאריך אותו לנמור, שורידו אותו לגמרי, איזה צורה כדי לא לעשות הכי חלק את לא תשכת את חסקה. וברור שצריך להכיר את ההפרעה. זה מצב של קציצת העץ. שאלה הרכבל, האם בעל העץ אומר בסדר, מבחינת ללחוץ בעל תשכית, אני בסדר, יש לי פרון. אבל אם אני מוכרח להוריד את העץ או לא, עונה בעל תשכות יעקב, אכן הכל הכי יראות עיני המורה. אם העץ הזה הוא אילן עם וגדול ומעפיל מאוד, יכול למחות השכן, כמו בבניין. זה סתם עשינו בברייתא, כנגדן ארבע אמות, לא כתוב מה כנגדן. כל מה שהוא רוצה לבנות מול החלונות, צריך להחזיק ארבע אמות. זה הכל בכלל, גם ירושלמי מפרש כמה דומר שכין אילן מנעים, משום שהאילן מעפיל. ירושלמי, בכלל יותר שני, גם שם אין משהו כזה שצריך להרחיק את הלילות מנעיר 25 אמה, או איזה עיננות 50 אמה, הירושל מדען, האם עושים את זה בגלל לא יעיר, ככה גם יוחד הבבלי, כדי שהעיר יתהיה יפה שבמרחק ככה שטח פתוח, מרחבים כאלה, ולכן זה עיננות שיעשו במרחק של 50 אמה מן העיר, או בגלל שאם העצים הם קרובים לבתים, הם פשוט עושים הכשכה. אז בבלי, אומרים שזה בגלל לא יעיר, וירושלמי הצטפו ופשקו את שני הטענים בירושלמי. כלומר, אילן, הוא בא לירושלמי שהוא עושה נזק, גם מוצחדי ראה מירושלמי, כי חלק מהאחרונים שדענו בשאלה הזאת לפניו, כמו למשל חבות יאיר ועוד אחרים, אמרו עוד, לא מצאנו בגלל שאילן עושה נזק בהחשכה. ראינו אילן עושה נזק עם השורשים שלו, זה גמרות לא עבד רע. שום מקום לא תגיד לו, אמרתי שאילן עושה נזק בהחשכה. אז אולי באמת אילן לא עושה נזק, כי הוא עטור לגמרי. אבל אילן דרך הענפים משנה שנכנסת אותו, אז אולי לא נושא שזה נזק, לכן עונה בעל שבות יעקב, תלוי איזה עובי אילן. אם האילן הזה הוא עבה, והענפים שלו סבוכים, ולכן הם יעצרו מחשכה כזאת, בדיוק הוא כמו קיר וצריך לקצות אותו. אם הוא אילן שיש בו הרבה חורים שיכול להיכנס לתם אור, וזה הכל לפי הוראות עיני מוח. עד כאן.
Thank you.